שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
והיום אנחנו רוצים להמשיך לדבר על העולם הרגשי שלנו, לצלול פנימה אל תוך הלב שלנו, אל תוך המחשבות שלנו, ולנסות להבין טוב יותר מה הולך שם בפנים, על מנת לנהל את עצמנו בתבונה רבה יותר ולהגיע לחיים טובים יותר. חיים חדשים, פירושם חיים יותר טובים. נשתדל היום לנגוע באיזושהי תיבת פנדורה כזאת שיושבת בתוך כל אחד עמוק 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 בפנים. ננסה לפתוח אותה בזהירות ולנסות להתקדם מהמקום הזה הפתוח למקום של תקווה. נרצה היום לדבר על בין ייאוש לתקווה, תהיו איתנו, יהיה מרתק. ניצה, אנחנו אחרייך.
אז בחרנו לשוחח היום על הייאוש, מכיוון שזה משהו ש... גם מאפיין עכשיו בתקופה האחרונה הרבה מאוד רגשות של אנשים. הרבה אנשים מרגישים שהם הגיעו לאיזשהו מקום של מבוי סתום. וגם איזשהו, זה רגש שמכיל בתוכו כל כך הרבה. זה מכלול של תחושות שמדבר על כישלון ועל אכזבה ועל פחד לפעמים, תסכול. והייאוש באמת הוא עולם שלם. עכשיו, הרבה פעמים כשאנחנו מרגישים את התחושה הזאת של הייאוש, שהגענו באמת לאיזושהי נקודה שאין לנו שום אלטרנטיבה אחרת, אז אנחנו מנסים לפעמים להבין אפילו ממה זה נובע, ואיך אנחנו יוצאים מהנקודה הזאת, ואיך פתאום תיפתח דרך חדשה. זה נראה כאילו שיש איזשהו קיר שניצב לפנינו. לכן חשבנו שיהיה מאוד מאוד מעניין, קודם כל להבין מה זה הייאוש, מאיכן הוא מגיע, למה הוא מורגש בנו כעוצמתי כל כך, ובהמשך גם ננסה להבין איך יוצאים מזה בצורה הטובה ביותר.
אנחנו דיברנו על זה בשיחות הקודמות, על זה שהחומר שלנו הוא רצון ליהנות, למלות את עצמנו, או רצון לקבל, ענה, תענוג, הרצון הזה הוא בבני אדם מחולק לשני חלקים. חלק אחד ששייך לגוף, רצונות גופניים, שזה כמו בעולם החי, כי גם אנחנו שייכים לעולם החי, הגוף שלנו והכל מה שאנחנו צריכים כדי לשמור עליו, ודרגת האדם, דרגת המדבר. לכן כל הטבע מתחלק לדומם, צומח, חי, ומדבר. מדבר זה כבר משהו שנמצא בפנים, בתוך הראש. חי, מה ששייך יותר לאזור הבטן. כך, יותר קל לנו לחלק. יוצא שאם אני מדבר על כל מיני בעיות רגילות, קיומיות, שאנושות סובלת מהם כבר מאז ולתמיד, ועד היום הזה. אומנם שהפעם בזמננו אנחנו באמת הגענו למצב שאומנם שיש, אנחנו צועקים, שיש אנשים שרעבים מרעב, אבל זה ממש די מצב יחסית טוב לעומת מה שהיה. כמו שאנחנו, עד כמה שאנחנו חיים בצורה גשמית, גופנית, הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני 100 שנה. ההורים שלנו, ובכל זאת עוד כמה דורות אחורנית. אז יוצא שהדאגות, אני הייתי מחלק לדאגות גופניות ודאגות אנושיות, ששייכות לדרגת האדם. מה ששייך לדרגת גופניות, דאגות גופניות, זה כמו שיש לכל אחד. כמו שיש לפרה ולסוס ולזאב ולציפור ולדג. כן? איך לקיים את עצמו בצורה כמה שיותר נוחה, טובה, לפי דרישת הגוף. וכאן אנחנו באמת נמצאים בצורה הטובה ביותר מכל ההיסטוריה. אנחנו הגענו למצב שיחסית אין לנו אנשים שחיים נו ממש ברחובות. אין לנו אנשים שמהבוקר עד הלילה לא ידעו פרוסת לחם. איכשהו הוא עומד באיזה מקום ומקבל. מביטוח לאומי, מכל מיני קרנות, מכל מיני ארגונים, וכו'. זאת אומרת, דאגה גופנית איכשהו היא פוחתת. חרדה, פחד, אבל דאגות, פחדים, חרדות בדרגה השנייה, האנושית, הם פתאום התחילו לגדול, להתפתח, וכל דבר כזה נעשה מוגבר ממש בצורה שהביאה את האנושות באמת למה שאנחנו קוראים היום ייאוש, דיפרסיה. שהמחלה הזאת לא ידעו קודם. אלה, מי היה בזה מלפני 100 שנה, נו 200 שנה, אליטות. אליטות. ספלין כזה. אני מרגישה לא טוב, משהו לא, לא מספיק, לי לא יודעת, חשבנו שזה, לא, גם אז, אז היו פסיכולוגים, וגם אז הם עבדו על זה, אבל זה היה ככה, לאלו שלא היה להם במה למלות את עצמם, חלק מהם היה באמת נמצא באיזה דרתוך כזה. ולא יותר. אבל זו היה בעיה באמת. ואז, גם אז היו כל מיני אמצעים איך לדלג על זה. אז נוסעים לבדן-בדן, לכל מיני מקומות, ככה זה. אבל היום זה הופך להיות, זה הופך להיות מכה. וזה לא, וזה לא בא מפחד קיומי, משום מקרה. אני זוכר שלמדנו באוניברסיטה קורס של האנטומיה, פיזיולוגיה ופסיכולוגיה, אז בעיקר זה היה בפסיכולוגיה, אבל היה לנו פרופסור סוויאדשט כזה, הוא היה מדבר על איך משפיעים, הייתה לו אסכולה מיוחדת, איך משפיע דווקא הפסיכולוגיה על, על מבנה האדם הגופני, על העצמות ועל ועל פיזיולוגיה הפנימית של האדם, עבודת המערכות, כי זה בעצם המקצוע שלנו היה, אז מערכות גוף האדם. אז אני זוכר שהיינו סופרים, שהוא היה סופר לנו מאות סוגי פחדים, 800 סוגי פחדים לאדם אחד. 200, משהו, אני לא זוכר בדיוק, מספר, משהו סוגי חרדות. יאושים זה בכלל בלי סוף. מה זה יאושים בלי סוף? כי מפחדים, מחרדות, מכל מיני, אבל לא קיומיים, לא קיומיות. לא על הקיום. אלא על משהו שלא נודע לי, שלא ידוע, על, על הרגשת העתיד הלא נודע. שנמצא באיזשהו מקום אי שם, שעל היום עכשיו אני בטוח, בהמה היא דבוקה לאותו רגע שהיא קיימת עכשיו. ועל זה, אם יש לנו ביטחון, אז בזה גמרנו. על העבר אין לנו מה לדאוג, על ההווה הכל מסודר, ואנחנו לא מתעוררים על ההווה, אלא על יהיה. ויהיה לא שחסר לי משהו בצורה הגשמית, גם כן אני חותך חצי התחתון מכל מיני הדאגות ושאלות, אלה חצי עליון. זאת אומרת, זה בכל זאת שייך לשאלה הסמויה או יותר בוערת ומגולה, שזה למה? בשביל מה? האם יש צורך? מה תועלת? כל מיני כאלה שאלות שהן בעצם מדברות על החיים ללא תכלית. ומה שמעניין, שכנראה שאנחנו רואים לפי כמות האנטידיפרסנטים שאנחנו מחלקים היום בכל העולם, שזה מיליונים. זה מגיע בארצות הברית עד 60-70%, כולל ילדים, נמצאים ממש בצריכה מתמדת, כן? ועוד עולה ועולה של התרופות נגד הייאוש. ומה שמעניין, שתופעה הזאת היא עוברת גם כן למין החי. אם יש לי כלב או חתול, הם גם כן נכללים מזה, ויש לנו היום תרופות נגד דיכאון לחיות. וזה דבר רציני מאוד. כי פתאום הוא שוכב ככה כלב ונובח, נובח ככה, ככה. כאילו שחולה, ולא יודעים מאיפה. ושוכב בפינה וככה ממש מרגישים עליו. למה? כי העולם נכנס למצב שלו האינטגרלי, התגל, וכל הדרגת החי שהיא חיה וקרובה לאדם, היא התחילה להתקלל עם האדם, להיות קרובה לאדם, ואז זה עובר עליהם. לא שהם בעצמם חיים מה יהיה למחר, הכלב לא חושב, אבל אנחנו רואים שאותה ההרגשה הפנימית שיש לבעל הבית שלו, היא עוברת עליו. והוא גם כן מתחיל להרגיש את התופעות האלה של ייאוש. והרופאים, כן, נו, מי שמטפל, וטרינרים, כן? הם מכירים את התופעה הזאת ומטפלים בה, יש להם עבודה בזה היום. אך, טיפול די רחב. זאת אומרת, הייאוש הוא לא על הקיום. כי על קיום יש פחד. פשוט אני חייב להתקיים, אני חייב למצוא עבודה, מקור פרנסה, אני חייב להזין את עצמי, אני חייב, זה, על זה אין ייאוש. אני לא מיואש. מזה דווקא בא מרץ ומשהו, או לעבודה, או למהפכה, או למישהו להרוק, או משהו לעשות, אבל אין מקום לייאוש. ייאוש דווקא בא בכמה, בשילוב של כמה סיבות. שזה, יש לי פחות או יותר כל מה שאני צריך לקיום הגשמי, א', ב', העולם כאילו מתגל ונעשה יותר גלובלי ואינטגרלי.
מה זאת אומרת העולם מתגל? הוא תמיד היה עגול.
לא, מתברר יותר קשר בין כל חלקי העולם.
מה, כמו מערכת סגורה, כמו איזה מעגל סגור כזה?
כן, כן, זה אינטגרלי נקרא, כן. אינטר.
כן.
אינטגרלי. אינטגרלי זה כמו סכום, כמו סיגמה. אז ככה זה, עכשיו נעשה אינטגרלי, זה השני. גימל, אנחנו גדלנו באגו שלנו, במצב כזה שאנחנו מצד אחד סידרנו את העולם ויכולים לספק את עצמנו פחות או יותר מכל הדברים. אין לנו דאגה על זה. האגו שלנו גדל ונעשה יותר גדול מדרגת החי. הוא התחיל להגיע לדרגת המדבר. ובדרגת המדבר אנחנו מתחילים דווקא בה להרגיש חוסר מילוי. כי אנחנו הרי רצון לקבל במקור. ואת הרצון לקבל הזה אנחנו לא יכולים למלות עם הדרישות החדשות שלו. כי דרגת המדבר היא דורשת לאדם לדעת הכל. מה קורה בכוכבים, מה קורה למטה, מה קורה עם, והעיקר איתי. כל השאלות האלו שאנחנו היינו פונים קודם להטבע, אנחנו חשבנו, תוכנית החלל, אנחנו נטוס, אנחנו נראה, נפתח העולמות, שם אחרי הכוכבים יש משהו וכו' וכו', ניכנס לתוך עמקי הים. בסך הכל זאת הייתה השאלה, מאיפה אני? לא שאני ירדתי מהעץ כקוף והתחלתי להיות אדם, אלא מאיפה אני במקור יותר הקדמון, כן? ולמה אני? זאת אומרת, שיש כאן שאלות שהן נמצאות למעלה מרמה שאיזשהו כוח הטבע עובד עלינו ומעביר עלינו את האבולוציה שלנו. שאנחנו כאן מתפתחים, כן? ישנם תקופות, מאות אלפי שנים, זה הכל נכון. אבל מה התוכנית הזאת? מה הסיבה הזאת? איפה המקור הזה? מה הוא רוצה בעצם מכל התהליך ש, שאנחנו עוברים. השאלה היא מהותית.
נעים, באתי לו, אולן אני הולך.
כן, כן. ומה שמעניין שהיום היא פוגשת אותנו בכל מקום, זה לא תלוי, זה לא תלוי בגיל, מה שמעניין. זה לא תלוי ברמת ההתפתחות האדם, לא כמו שהאליטות דאז לפני 200 שנה. ופשוט הגיע הזמן שהאנושות תתחיל לשאול. והיוש זו התוצאה.
עכשיו, כשאתה פוגש אדם, ואני הרבה פעמים יוצא לי לשוחח עם אנשים שככה מרגישים את התחושה הזאת, בדרך כלל הם קושרים את זה לחוסר יכולת להגשים או לממש את עצמם, או לממש איזשהו חלום שלהם. ואז הם מרגישים שהם הגיעו לייאוש. זאת אומרת, הם מרגישים שלמשל, אני יודעת מה, למשל אישה שמרגישה שהיא אולי בילתה את רוב הזמן שלה בבית וגידלה את הילדים, ופתאום היא מגיעה לאיזשהו גיל והיא רואה שכל הפוטנציאל והיכולות שלה לא הגיעו לידי מימוש, אז היא פתאום מרגישה איזשהו תסכול וייאוש. או אני יודעת מישהו שלא מצא את בן הזוג שלו, את בת הזוג שלו, ולא הצליח לממש חיי אהבה כמו... כמו שחשבנו, אז זה מביא לייאוש. זאת אומרת, יש פה איזושהי תחושה שיש קשר בין הגשמה ומימוש לבין תחושת הייאוש. איך אתה רואה את הקשר הזה?
כן, זה יש קשר, ואדם נמצא, יכול להיות בדרגות כאלו הראשונות של התפתחות הייאוש, של התפתחות השאלה, מה טעם בחיי, בשביל מה אני חי, וכן הלאה. בצורה כזאת שהוא חושב שפשוט לא מימש את עצמו, שהתשובה היא עדיין נמצאת בתוך החיים שלו. זה השלב הראשון של הייאוש הזה הגדול העיקרי, שאני חושב שאם הייתי מממש את עצמי באיזושהי צורה מהעבר, אז אדם אוכל את עצמו בדרך כלל לעבר, כן? אז הייתי היום מאושר.
מה הכוונה באיזושהי צורה מהבא?
הייתי הולך להיות רופא, או איזה חוקר, או ספורטאי אולי, או לא חשוב מה. כן, הוא
ולא הלכתי.
כאילו תולה.
ולא הלכתי כאילו, מה הכוונה מהעבר?
ולא עשית, כן, כן.
שהוא כאילו מצטער שהוא לא עשה משהו מסוים.
לא ממש משהו.
אוקיי.
ויכול לממש. הוא גם כן יכול לדמיין לעצמו, לפנטז שלמה אני לא כמו ש... אתה יודע, שומחר או לא יודע מי שם. כן? זה... אבל איך שלא יהיה, אנחנו נמצאים במצב שזה רק התפתחות הייאוש. שכך אנחנו עדיין חושבים ש... שהמימוש הוא נמצא במסגרת העולם הזה, בחיים האלו. אבל שהוא ממשיך הלאה, אנחנו מתחילים להיות יותר מורכבים. ואז אנחנו מתחילים להבין שהייאוש הוא לא בתוך החיים, הוא מה קורה לי מחוץ לחיים האלו, האם יש משהו או לא, מה יש לי מזה שאני אדע את הכוכבים, מה יש לי מזה שאני אדע את הכל מה שקורה בטבע, נו ומה? בהתחלה אדם חושב שבזה הוא יהיה בלתי גבולי. שאנחנו נצא למעלה מכוכבים, אנחנו נגלה את עצמנו שקיימים אין סוף זמן ואין סוף יכולות וכן הלאה. לא. הוא אחר כך מתחיל, בכל זאת ההתפתחות היא ממשיכה, והוא מתחיל להבין שהתשובות שלו, שהוא מצפה, בתת הכרה אפילו, שהן מתחילות קצת להתבהר לו, הוא מתחיל להרגיש שהם בעצם תשובות שכנראה למעלה ממדע, למעלה מהטבע שאנחנו מגלים כאן, כי סך הכל לטוס בין הכוכבים זה להיות בעולם הדומם. ובקצורה ההתפתחות שלנו היא מביאה אותנו אז באמת לייאוש, כי מה שאנחנו מגלים שאנחנו מתחילים לשאול, לשאוף לקשר, זה נקרא לגלות את התשובה, להיות בקשר עם איזה מערכת או עם משהו, עם איזה מקור, שהוא יותר למעלה ממה שאנחנו חיים. הרגשה הזאת שאני, מועקה הזאת, שאני מאוד רוצה ואני לא אקבל את זה, היא מביאה באמת לייאוש, שאדם, אם מגיע כזה דבר גדול לאדם, הוא מוכן ממש לגמור עם החיים שלו. כי אז הוא רואה כי אז הוא מגלה שכל הקיום שלו הוא חוץ מהבירור השאלה הזאת, בשביל מה אני חי. זאת אומרת, השגת הסיבה באמת הגבוהה העליונה, כל הקיום מתחת לזה, אם לא נמשכים לזה, כל הקיום הזה הוא דרגת חי, בהמה אני, ולא יכול להסכים. כי מגובה של השאלה שהוא כבר נמצא בה, לא יכול לסבול את השפלות הזאת. אבל עוד לא הגענו לזה, אנחנו עוד נגיע למצב ש... זה כזאת מועקה כזאת, היא תצא מהאנושות, ובאמת, אני ממש מרגיש את הצער הזה שהם ירגישו, ונקווה שנוכל לתת להם את התרופה נגד הייאוש הזה משלנו.
עכשיו, הרבה פעמים שמעתי על סיפורים שאנשים הגיעו למצב של איזשהו ייאוש, ודווקא מתוך הייאוש, מהמקום הכי עמוק, הכי ככה לגעת בקרקע, דווקא משם פתאום נוצרה איזושהי פריצת דרך, ומשהו פתאום חדש נפתח.
כן.
הרבה מאוד סיפורים כאלה שומעים, שכאילו האדם באיזשהו מקום התמסר, נכנע לייאוש, ונגע ממש ככה כמו בתוך מערבולת, שאומרים שבשביל לצאת מתוך מערבולת אתה צריך לגעת בקרקע ואז אתה מתחיל לעלות למעלה. מה יש בכוח הזה, בכל זאת, באותה נקודה, שממנה אם אתה עובר אותה נכון, אז אתה יכול פתאום מצמוח לכיוון חדש.
זה ברור, כי סך הכל הנקודה הזאת היא התגלות של רצון חזק מאוד. ריק, שהריקנות שלו אפילו מרגישים כסבל גדול. כסבל הכי גדול, כי הוא מדכא כל דבר שבחיים. אני יכול לקבל מה שיש לי, מה שיכול להיות, כל דבר שבעולם. אם אני לא ממלא את הייאוש, כי זה רצון מדרגת האנושית, דרגת האנוש, לא בדרגת הבהמה. אני יכול לקבל כסף, כבוד, שליטה, מושכלות, אני כבר לא מדבר על אוכל מן משפחה, על כל דבר שבעולם. אם אני לא ממלא את התסכול הזה, העליון, אני טוב למותי מחיי. פשוט כך. ולכן, אם אני כבר מקבל איזושהי הכוונה לאיזה מקום, איפה שאני יכול, להיות בזה, איפה שאני יכול משהו ללמוד מזה, איך לעשות, אם אנשים הולכים לקוצ'ינגים, לכל מיני חוגים, הם סוחבים אותם לכל מיני מקומות, בתקווה שבאמת הם הולכים על כל דבר. הם מוכנים לרוץ בין כל מי שרק ככה יגיד לכם, בוא כביכול, יש לי הסבר, יש לי מילוי. ולכן יש מלא כאלו אנשים וחברות ומשרדים, איפה ששם זה, ממלאים אותם בכל מיני, כאילו, אמצעים, כביכול להתגבר על ייאוש, או לשכוח עליו, כל מיני טכניקות, אבל ודאי שאין בעולם שלנו, בכל אותם האמצעים, בכל אותם שיטות, שום אפשרות באמת לענות על השאלה הזאת. ומפני שאנחנו כל הזמן מתקדמים בחסרונות שלנו, אז השאלה היא, אפילו שבמשהו הוא דיקה אותה אתמול, וכאילו נראה לי שהוא סידר לעצמו איזה מילוי למועקה הזאת הפנימית, מחר זה כבר לא ייקח. ומחרתיים זה עוד יותר. ולכן אדם בכל זאת הוא עובר מידיים לידיים ככה, במה שהוא מגיע היום, נגיד, ב-2014, הוא מגיע לסמים. הדבר הכי נוח וטוב. החיים האלה איכשהו יספקו לי מה שאני צריך. אם יהיה לי כמה סיגריות ליום, אני לא צריך יותר כלום. שוב, יש כאן גם כן עניין של הרגל, שאחר כך לא יכול להתנתק, שההרגל מסמים הוא הופך להיות צורך לזה, הוא הופך להיות צורך במקום אותו הייאוש שהיה רוצה למלות את עצמו. אז יש כאן איזה מין באמת צורת הטיפול, אמנם שהיא הרסנית, אבל בן אדם באמת מתנתק מתסכול הגבוה. לכן אני לא חושב, אני לא חשבתי פעם שאם אנחנו נגיע לזה, ודיברנו על זה עם אורן והרבה פעמים בהרצאות שלי, אני לא חשבתי שהאנושות תסכים לזה שהיא תחלק סמים. אני לא חשבתי שהממשלות התחילו ממש בצורה ככה, כאילו שזה מגיע לצורך טיפול, אבל התחילו לחלק סמים. אני לא חשבתי. אני חשבתי שאנחנו נתחיל בכל זאת קצת לפני זה להתחיל לחשוב והכל מה לעשות. אבל כאן נעשה שילוב של כמה גורמים. מצד אחד, הרבה אנשים יצאו משוק, מעבודה, כן? אין להם מה לעשות ואין איתם מה לעשות. פשוט להרוג אותם, נו זה טוב, אבל איך? בכל זאת אי אפשר בינתיים. בינתיים. אלה עושים כל מיני תוכניות, מכניסים כאלו השפעות על החברה, שאנשים לא רוצים להתחתן, לא רוצים להביא ילדים, והם מביאים אז ילד אחד במקום שניים. זה כבר טוב, אז במשך דור אחד אנחנו כבר יורדים לחצי מאוכלוסיית המדינה או אפילו עולם, אז אפשר לסבול, לחכות. תוך 30 שנה כבר אנחנו נהיה רבע, אחר כך תוך 50 שנה חצי. ולכן מפני שיש שם כאן כמה גורמים, מהפכות שהם ממש מאומות בכל המדינות, אז ודאי שהחליטו שאנחנו צריכים להתחיל לשחרר סמים. כי אם אדם בכל זאת אין לו מה לעשות, מה אכפת לנו שהוא יישב בבית, מסטול, מה שנקרא, יש משהו מילה יותר יפה?
אחלה מילה.
אחלה מילה, יופי. אז וזהו, הוא מתנתק מהחיים, אנחנו מספקים, זה דבר הכי זול, שיכול להיות סמים. וסמים קלים. ואז אנחנו מנתקים אותו מהחיים, הוא לא רוצה משפחה, הוא לא רוצה ילדים, הוא ככה, אם הוא כבר חי, שיחיה כמה שיחיה. אנחנו בינתיים נדאג שעל ידי המאכל, כן, מה שאנחנו מספקים לו, מזון, שהוא יחיה כמה שפחות. בצורה, זה בעצם התוכנית. ודאי שהתוכנית עליונה, כן, של הטבע זה קצת אחרת, וזה לא שזה כך התקיים, אבל אנחנו נמצאים בינתיים בשילוב של שני גורמים הללו.
מה, התוכנית של הטבע היא המטרה שלה להביא אותנו לייאוש?
מטרה שלנו להביא אותנו לייאוש.
למה?
זה לא מטרה סופית, אבל מטרה בהתפתחותנו, להביא, כן, שאנחנו נגיע לייאוש. כי אנחנו, רגע. אם לא היינו רוצים בכל שלב ושלב בהתפתחות שלנו משהו חדש, לא היינו מתפתחים. נכון או לא?
נכון.
אז מה זה הייאוש? ייאוש אומר לי שלא ייאוש, אלא חיסרון, שכתוצאה מחוסר מילוי שלו בא הייאוש. החיסרון אומר לי, אתה חייב למצוא מקור החיים. הרצון הזה, הרצון הזה הוא רצון טוב.
איזה רצון?
למצוא מקור החיים.
מה פירוש למצוא מקור החיים?
מאיפה אני? מי אני? מה אני? מאיפה אני? בא, לאן אני? בשביל מה אני? מה סוד החיים? בשביל מה חיים? זאת שאלה שקיימת רק במין האדם, בדרגת האדם. שקודם מי היה שואל? גם היום אתה נפגש עם אנשים. כמה מהם אתה חושב ששואלים בשביל מה אני חי?
פילוסופים. אנשים יותר פילוסופים שואלים.
אז אני, לכן אמרתי שבתת הכרה, שאלה הזאת כבר מתחילה להציק להרבה אנשים. ובצורה ברורה היא מתבארת באלו שמגיעים נגיד לחוגים שלנו.
לא, אלה הם לא מעניינים אותי. אני מדבר על כלל אוכלוסייה.
כלל אוכלוסייה.
מה הייאוש הזה? היום יש ייאוש באחוזים בלתי נתפסים.
כן.
מה שורשו? מה מייאש אותי? מה מייאש את האדם בן זמננו? אמרת קודם שלושה תנאים.
חוסר ידיעת. התנאי הראשון
אמרת, יש לי כל מה שאני צריך לקיום הגשמי.
כן.
ובכל זאת באה לי שאלה מה קורה איתי, ואני לא יודע לענות עליה. כן. מה זה השאלה הזאת, מה קורה איתי? תסביר לי.
לא מה קורה.
אלא?
זו שאלה מהותית, לא מה קורה לי, מה קורה לי, כל אחד שואל.
כן.
מה קורה לי שאני נמצא בכלל בקיום, באיזושהי מציאות? איפה אני נמצא? בשביל מה אני נמצא? מה קורה כאן? מה משפיע אליי? לאן כל הכוחות האלו? ולאן כל, למען מה כל הסיטואציה הזאת שנקראת חיים שלי?
זה כמו שאמרת קודם עם הכוכבים וזה?
למעלה מכוכבים. מה אכפת לכוכבים?
זהו, כי לא אכפת לי כוכבים. לא הבנתי למה דיברת על הכוכבים.
כי פעם זה אדם היה כמו חלום, לטוס לכוכבים, לגלות עולמות, אולי שיש שם ציוויליזציות חדשות, אחרות, אתה יודע, כמו
בסטארטרק,
כן, כל מיני כאלו. כן.
מסע בין כוכבים.
כן. זהו, אז פעם חשבנו על זה, חלמנו על זה. אוקיי. אתה זוכר את האלו שיצאו לחלל הראשונים, עד כמה שזה היה מעורר אותנו, כמה שאנחנו חשבנו שזה וואה,
כן,
מה
בוא.
קורה? זה עבר.
אוקיי, עכשיו בוא נלך.
עכשיו הם מסתובבים שמתרזים לו ידעים.
מי יחזור מתי?
כן.
כן, זה ברור. עכשיו, עכשיו בוא נצלול רגע אל תוך הלב שלי.
כן.
כשאני מרגיש ייאוש מאוד חזק שממש משתק אותי, מה קורה בי? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? גם אם אני לא מאלה שיש להם שאלות פילוסופיות, פתאום בא לי ייאוש כזה, והוא כמו כאילו שיתוק. מה קורה? למה הוא בא? מה זה? מה גורם לו? אמרת שקצת אנשים שואלים את עצמם בצורה ברורה, בשביל מה אנחנו חיים, ומה מעבר לחיים, ולפני וזה. אמרת זה שזה קצת. עכשיו, כשאני מסתכל על הציבור, המון אנשים בייאוש. רוב רובם, חלקם בטוח יש להם כאלה שאלות גבוהות. אבל לרובם אין. בוא נסתכל על הרוב ש...
כי האדם, אני אגיד לך למה.
תסביר לי מה קורה.
לא, לא, לא. אני מצטער.
אוקיי.
אני צריך עוד להוסיף כאן.
אוקיי.
אנשים יכולים להיות בייאוש מהקיום שלהם, שמעל החיים, מאיפה אני ולמה אני ובשביל מה אני בכלל בעולם הזה ולשם מה אני... הכל. ויחד עם זה, לחשוב שהם לא מסודרים ובגלל זה יש להם ייאוש. כי האדם הוא דבר מורכב. יש לו מי דומם ומי צומח ומי החי במיוחד. וגם כן דרגת המדבר. האדם הוא צריך, הוא נמצא כביכול בשתי העולמות. יש לו עולם שלו הרעיונית, הפילוסופית, העליון, המהות, כן?
עולם המחשבות?
מחשבות, תלוי איזה מחשבות. לא מחשבות שהן למטה מפופיק. אלה מחשבות...
מחשבות גבוהות, נגיד.
כן? על הקיום, על הצורך. כן? לא קיום, קיומי שלו הגשמי.
הבסיסי, כן.
לא בסיסי.
הקיומי...
כן, אלה מה ששייך לפילוסופיה שלו, לתפיסה עליונה, למהות החיים, בשביל מה האדם, בשביל מה חי אנוש, מה קורה לו בתהליך שלו, למה הוא מגיע, בשביל מה בכלל טבע פיתח אותנו בצורה כזאת, מה טעם בחיים שלי, לא טעם שאין לי טעם בקפה עם חלב, שאני צריך לדעת מקור החיים.
השאיפה הזאת היא לדעת את מקור החיים.
היא מגיעה.
היא נמצאת בכל אדם?
כן, ולאט לאט מתבארת. אבל בצורה בהתחלה סמויה.
ויש באדם עוד חלק? זה כאילו הקומה הגבוהה שבתוכי? אם נכון. אני מסתכל עליי כאדם. זה הקומה הגבוהה כן. בתוכי, שאתה קורא לה הרמה הגבוהה שבי?
נכון.
אוקיי, מה הרמה הפחותה ממנה?
דאגה לדרגת החי שבי.
מה זה דאגה?
גופנית.
מה פירוש?
מה, שאני צריך לקיים את עצמי, משפחה, ילדים, אני, חופש, נופש, שם כל מיני, בריאות, פנסיה, בית, ועוד ועוד.
זה מה שאנחנו קוראים החיים, לא? זה לא החיים?
זה חיים, חיים של בהמה, אני מצטער כך להגיד, אבל בוא, פשוט אנחנו מגדירים את זה לפי הרמות. זה שאני דואג לגוף שלי, גוף שלי זה דרגת חי. המודעות שלי זה דרגת המדבר. אז מה שאני דואג לגופי, זה נקרא אני דואג לדרגת החי. זה אוכל, מין, משפחה. אחר כך יש לנו שאלות נוספות, שזה עושר, שליטה ומושכלות. כן? זה עדיין אנושיות. ואחר כך ישנה שאלה, שהיא ממש נמצאת כאן באיזשהו מקום, ולאט לאט 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 מתחילה בזמננו להתעורר בנו.
היא חבויה בכל אחד ואחד מאיתנו?
היא באה אחרי הכל, כי היא הכי גבוהה. והיא שאלה, בשביל מה לי את זה? בשביל מה אני חי? אז במהותה היא, במהותה, היא מוחקת לי כל הדברים הקודמים. וטוב למותי מחיי.
ואז בן אדם מתאבד?
יכול להתאבד. כי או להיות פילוסוף, לא חשוב איך. זה לא חשוב מה. אבל שאלה הזאת היא שואלת, יש לך אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, יש לך הכל, 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 הכל. נו, ומה? ומה? בהמה קטנה, מוצלחת בזה שמילאת את כל ה... כל הגוף שלך הזה, כל הסק הזה בכל מיני דברים. עוד מעט תמות. יש תועלת. אפילו תגיד בצורה פילוסופית, מהותית. יש תועלת ממך. כן? מה אתה עושה? כן? ממה אתה נהנה? מאיזה דברים? או למי אתה מענה? עוד יותר.
אז מול השאלה הזאת יש צומתי שהלק מתאבדים והלק נהיים פילוסופים? כן או לא? באמת אני שואל. לא בצחוק.
לא.
תיארת עד כה שתי אופציות.
לא, אני לא ראיתי שאנושות הולכת ככה.
לא, אז הם לא מתאבדים, לוקחים סמים.
דרך ימינה לפילוסופים, דרך שמאלה להתאבדות.
אז ימינה זה סמים ושמאלה זה פילוסופיה נגיד. לא מתאבדים, לוקחים סמים.
סמים, אנטידיפרסנטים למיניהם, תרופות נגד
ייאוש. אז מה עושים בצומתי הזה? מה...
רגע, זאת השאלה. איך אנחנו, אבל אנחנו רואים ילדים הקטנים כבר מרגישים איזה מין מועקה.
מה המועקה? תסביר לי, מה ילד קטן? איזה מועקה הוא מרגיש? לא נראה לי שהוא פילוסוף, או שאולי כן, בצורה שאני כמבוגר כבר לא מבין. מה ילד
לא
קטן? מה המועקה?
זה לא שייך לגודל ההתפתחות שלו כאדם בזמננו. זה שייך באיזה תקופה הוא נולד.
מה אבל הוא מרגיש? נגיד, אחד שיש לו מועקה, ילד עם מועקה.
הוא, לא, הוא מרגיש שמה שיש לו לא מספק אותו. לא מספק אותו.
מה יש לו? משחקים? בית ספר?
תן לו משחקים, הוא לא כל כך, לא כל כך נמצא בזה. הוא כאילו מסתכל דרך המשחקים, לא רואה אותם כל כך, גם אותך הוא לא רואה, גם במה שאתה ממלא את החיים הוא לא רואה. הוא ככה, קשה לי, אני נסעתי לפני כמה חודשים לשוויץ, להיפגש עם הקרובים. כן? כי... אחיינית שלי בגבול צרפת ושוויץ, שם הם חיים, גרים. כן? לקחתי את הנכד איתי, כן? בין 5-6. הוא נכנס לשדה תעופה כאילו, הוא יודע הכל. ככה. הוא נכנס, אני עקבתי ככה אחריו, היה לי מעניין מה קורה. נכנס למטוס, בסדר, מתיישב, כאן זה החלון, זה אפשר לסגור טריז, וככה בסדר. זהו, אני רוצה פיצה, הוא חשב ש...
אפשר לעשות.
המלצרית.
כן.
המלצרית, מה?
בקיצור, אתה רואה, זה איזשהו ייצור אני פעם ראשונה שנכנסתי למטוס, זה משהו היה...
מרגש.
מרגש מאוד. זה, זה, זה. הם כבר נמצאים מעבר לזה. כאילו החומר, לא חשוב באיזה צורה זה יהיה סביבם. הוא לא מרגש אותם, הוא לא מעניין, לא ממלא אותם.
מה פירוש חומר?
חומר לא חשוב, ממשהו שזה בנוי. כאילו משהו וירטואלי זה איכשהו. זה נמצא ברמה של התפתחות הפנימית שלהם. איזה... מה שנמצא בתוך רשתות הווירטואליות.
למה?
למה אני לא יכול להגיד לך? הם בנויים בצורה כזאת, שבצורה כזאת הם סופגים את המידע. ומה שאתה מעביר להם בצורה כזאת, לא משחקים כאלו כמו שאנחנו שיחקנו.
איפה המקום של יאוש בתמונה הזאת של ילד? שאלנו על יאוש. ממה ילד כזה מיואש?
הוא יכול להיות מיואש.
ממה? למה הוא מיואש?
הוא לא יודע ממה. זה גודל בו לאט לאט.
מה גודל?
גודל בו אותו החיסרון שלא יכול להתמלות מהחיים שלנו.
חיסרון הכוונה שחסר לו משהו שהוא לא יכול למלות?
חסר לו, כן.
מה חסר לו?
חסר לו את השאלה הזאת, בכל זאת כבר חסרה לו.
איזו שאלה?
בשביל מה אני חי?
ילד שואל?
ילד שואל.
מאיזה גיל?
אני לא יודע מאיזה גיל, אבל אני רואה לפי הסטטיסטיקה, מאיזה גיל כבר מתחילים לחלק תרופות נגד ייאוש?
היום בגיל צעיר מאוד כבר.
9, 10, 11
ספר
כבר?
ספר יסודי, כן.
כן, זהו. כבר, אתה מבין? מאיפה זה בא? וזה לכל השכבות, זה לא בגלל שלא אין לו מה לאכול, אבא מרביץ לו, כל מיני, לא. אתה צריך להבין, הזמן השתנה, אתה לא יכול עם הכלים שלך מאתמול, עם אמצעים שלך, עם המחקר שלך של אתמול, לבוא היום, להגיד, לא, תבדוק איזה חומר יש לך היום, אתה תראה שאתה צריך להתייחס אליו אחרת.
בוא נדבר על בן אדם שמתאבד, אפשר?
רגע, עוד לפני, okay. עלה פה משהו מאוד מעניין, שפתאום כאילו הבנתי דרך הסיפור על הנכד, שבעצם הייאוש הוא מצב שאין לי התרגשות יותר.
אין.
שום דבר לא מעורר בהתרגשות יותר בחיים.
אני לקחתי אותו לכל מיני מקומות בשדה תעופה, אחר כך בשוויץ היינו חודש ימים, בסקי, בלמעלה ולמטה בכל מיני מקומות היפים, אלפים, בכל זאת זה נסענו לצרפת קצת, לשוויץ בחזרה, שם הייתה משפחה גדולה. שכרנו בית מיוחד, קומתי והכל, זה ממש מצב, מקום מאוד יפה. ואין התפעלות, אני חשבתי, אני עושה לו טוב, כן? שהוא לא ישכח את זה. נו, לא ישכח בגיל 5, זה 6,
זאת אומרת שזה יפעיל לו משהו בעולם הרגשי, כן. שיורר אותו להתפעלות.
רגיל כמו שזה ממש כלום לא מזיז לו.
עכשיו, למה אני מדברת על זה? כי באמת אנחנו כבני אדם כל הזמן מחפשים משהו שירגש אותנו.
אותנו זה כן, כי אנחנו עוד מחומר הישן.
נגיד אפילו למשל ספורט אתגרי, אני יודעת כל מיני דברים כאלה, לקפוץ מהצוק, לעשות בנג'י, אני לא יודעת, דברים שמרגשים אותנו, זה מה שאנחנו מחפשים למעשה. וברגע שעכשיו מה שאתה תיארת לי, אני פתאום הבנתי שלמעשה נגמרו לנו לכאורה הדברים שמהם אנחנו מתרגשים. אתה קורא לזה חיסרון. אני כאילו מהצד שלי אני אומרת, כבר שום דבר לא מרגש אותי יותר. זאת הבעיה, וזה מביא אותי.
אותנו, עוד אנחנו, סליחה שאני אומר, אנחנו מתרגשים מדי פעם. אנחנו בכל זאת שייכים לשתי דורות. אבל... כן, אני רואה שזה כך. לעומת מה שאני הייתי מתרגש, זה אחרת.
הגורמים במהלך השנים שהיו מרגשים אותנו כבני אדם, הם השתנו, אני מבינה.
כן.
עכשיו, איך אני מבינה? כי אתה הסברת עכשיו על הנכד, שמשהו בעולם הווירטואלי בכל זאת עדיין מרגש אותו. אני בכוונה מדברת בשפה של רגש, כי ככה...
גם זה עוד מעט עובר. כן. גם זה הולך ועובר.
זאת אומרת, יש בכל זאת משהו, אולי ככה במשהו הלא ידוע, הלא ברור, אולי איזה...
זה, הם מכירים העולם הווירטואלי דרך כל מיני משחקים ותוכנות וכל מיני התעסקויות בפנימיות הפלאפונים וכל מיני תוכנות וכל מיני יכולות ואפשרויות. ברגע שאנחנו מתקדמים בטכניקה הזאת, ואנחנו לא צריכים להיות עם האוזניים להיות ממש בתוך הטכניקה הזאת. אתה יודע איך לעשות זה, אתה יודע לעשות זה, אתה יודע. אם אנחנו מגיעים למצב שכל מה שאני רוצה בקשר עם כל אחד שבעולם, ועוד אלפי פעולות אני אוכל לבצע, נגיד מהדיבור, מה אני אעשה עם זה? כל ההתעניינות שלי היום, זה בגלל שזה קשה. אז זה הופך להיות כמשחק.
זה סקרנות. כן, כן הסקרנות כן. מרגשת.
סך הכל. ברגע שיש לבניי מכשיר, ולא אכפת לי איך שהוא בנוי בפנים. אבל כל מה שאני רוצה, אני יכול לבצע דרכו, הוא כבר עצמו לא מעניין אותי. כן? אז מעניין אותי כבר קשר עם אנשים אחרים, מה אנחנו היום עושים. מה נשמע? מה נשמע? מה נשמע? מה נשמע? סתם ככה, כן? אבל שימוש בכל מיני הטכניקה הזאת הוא לוקח מאיתנו הרבה עיסוק, כן? הרבה מרץ והתעניינות. אז אנחנו מתקדמים עכשיו למצב שאנחנו נעזוב את זה. זאת אומרת, אנחנו נשתמש בזה, אבל לא, המכשיר הזה יהיה כמו כל דבר אחר. שאני משתמש בו לצורך החיים שלי. ולכן אנחנו נרגיש שאנחנו נמצאים באמת בעולם שכולם שורים לכולם, ללא שום הגבלות, וקשה, תתקשר, בשביל מה? עכשיו בינתיים זה משחק.
זה כאילו שהטרגדיה שלנו...
זה הטרגדיה יהיה עוד יותר, ממש טרגדיה.
אני ממש מרגישה את
זה. שאני אז הרגיש את עצמי עוד יותר מבודד. עכשיו אני כאילו מסתיר את עצמי אחרי מסך, אני קורא כל מיני דברים, מסתכל כל מיני דברים, המסך הזה מביא לי כל מיני חוכמה ודברים זולים וכאלו וכאלו. עוד עדיין כך, אבל לאט לאט זה...
זה כאילו באיזשהו
מתרוקן,
מקום, האנושות כאילו כבשה את פסגת האברסט. פעם זה היה כאילו הדבר הכי ככה מאתגר.
כן.
הגענו לפסגה, כבשנו את האברסט, מהבחינה הזאת שהשגנו את כל, מימשנו את כל החלומות, הגשמנו את כל מה שאפשר להגשים. ומה עכשיו?
ועכשיו לפי הסטטיסטיקה אנחנו נמצאים משנה לשנה בייאוש המתגבר בצורה מאוד מאוד... מאוד מאוד משמעותית.
מה שמעניין אותי לברר זה, ישנם אנשים שהם נגיד עכשיו היו מקשיבים לשיחה שלנו, אז היו אומרים לי, רגע, אני כשאני ממש את עצמי ואני אקשים את עצמי עד הסוף, אז אולי אני באמת תתעורר בי השאלה הזאת. אבל אני בינתיים עוד לא שם. אני, תן לי קודם כל להגשים את עצמי, תן לי...
ודאי שלא כדאי לנו לגשת לאנשים האלה ולהתחיל לדבר איתם על זה ולשאול.
לא, אבל הם גם בייאוש אבל. זאת אומרת... כן, אני למשל שמה לה, אני אפילו בדיבור עם, אתה יודע, עם הילדים שלי, אני רואה את זה. אתה יודע, אתם צעירים. אבל כבר אני רואה שבאיזשהו מקום, יש איזשהו מקום שככה, לא יודע אפילו איך לממש את עצמו. יש איזה רצון מאוד גדול להגשים, לממש, משהו,
אבל... אז כאן באה השאלה. מה אנחנו עושים בזה שאנחנו מגיעים לאדם ומתחילים לספר לו על החיים? ולא נותנים לו להכיר את החיים בעצמו. בעצם גישה כזאת נקראת חינוך. אני מגיע לאדם ואני אומר, החיים בנויים כך וכך, יש לך יכולות כאלו וכאלו, אני אעזור לך להתאים את עצמך לחיים. ואז אני מחנך אותו. איך להיות עם המשפחה, עם החברה, עם החברים, עם הטבע, כן? איך לקבל מקצוע כדי להסתדר בחיים, איך לדעת איך להיזהר מדברים רעים, להתחבר לדברים טובים. זה נקרא חינוך. במסגרת הזאת צריך ללמד אותו גם היסטוריה וגיאוגרפיה, צריך לתת לו, אבל סך הכל אני מלמד אותו איך להסתדר בחיים, איך להכיר את העולם ולדעת להיות איתו בקשר הנכון והטוב. ומקסימום בטוח שהוא לא יזיק לאחרים, שבזה יש יותר ביטחון שאחרים לא יזיקו לו. זה מה שאני רוצה בחינוך קודם כל.
זאת אומרת, אנחנו אומרים כזה דבר, לתי הזה כולנו נגיע. אבל אם אני עושה חינוך, אני בעצם מונעת מהילד שלי למשל, להגיע לנקודת התי הזאת?
לא, אני בינתיים לא דיברת על תי. אני בכלל אומר שהגישה הזאת נקראת חינוך אצלנו. עכשיו, אם אנחנו נמצאים בעולם החדש, שיש בו בעיות החדשות, ישנם בו בעיות החדשות, שזה חוסר עבודה, העולם וירטואלי, העולם שכולו עגול, בתלות הדדית, בהשפעה הדדית, אדם על הסביבה, וסביבה על האדם, וכל הדברים האלה, והחוסר עונים מתגבר, וביטול הגבולות בין המדינות, וממש הכל נעשה בהתכללות כך, זה לזה וזה לזה. אם אנחנו נמצאים בכזה עולם, אנחנו, ובמיוחד שהמסות מגיעות לייאוש ומייאוש לסמים, ומי יודע אז עוד ועוד, כן? ומשפחה נהרסת וכל מה שיש לנו, אז אני צריך בהתאם לזה לשנות את החינוך שלי. לאיזה עולם, לאיזה חיים אני מכין את הנוער, ילדים. ולכן כל הבעיה שלנו היא חינוך.
אני אוכל ללמד את זה.
וגם גדולים וגם קטנים. כי למה? קודם זה לא היה בעיה. כי העולם היה גודל בקצב, היה מתפטר בקצב איתי. אז אני לא מצליח עם ההורים, אז הם ימותו ככה. אני מתחיל עם הילדים. וההורים משיכים את החיים כמו שהם. היום זה לא מספיק. היום האדם מתקדם כל כך מהר, העולם והאדם בתוכו מתקדם כל כך מהר, שאני צריך כל הזמן להיות צמוד איתו, משך כל החיים, צמוד עליו בחינוך. אחרת מה שהיה לפני 5 שנים, היום מבוגרים כבר לא יודעים להסתדר. הם צריכים הדרכה. ובעוד 5 שנים שוב, העולם והם בעצמם מתפתחים מהר מאוד. ולכן אני לא יכול רק לקחת 15 שנות ההתפתחות נגיד של הילד, או 10 שנות ההתפתחות הראשונות, ולתת לו שם משהו למלות אותו ולך ככה לחיים בשלום. לא יצא לו את זה לצאת בשלום לחיים.
החינוך הזה שדיברת עליו, אם אני מסתכלת נגיד על הילד הזה שלי, שאני מסתכלת שהוא צעיר, הוא בן 20, הוא רוצה לממש ולהגשים את עצמו, האם החינוך הזה שאתה מדבר עליו, ילמד אותו איך לממש את עצמו, אבל בצורה חדשה, אחרת?
אנחנו צריכים לתת לו חינוך. קודם כל, זה לא חינוך הרגיל, שהוא ידע איך להתקשר לעולם הגלובלי, העגול. שהוא ידע איך להיות בקשר, בקומוניקציה כזאת, שבזה הוא יוכל לממש את עצמו בחברה שהיא כולה, כולה, כולה קשורה זה לזה וזה לזה. אנחנו צריכים ללמד אותו במיוחד איך להשיג אותה שאלה שגורמת לו מועקה, או אפילו לא גורמת לו מועקה. אז אנחנו ניתן לו על זה איזה הבנה קטנה שלא ייפול לזה. כן? לתת תרופה לפני המכה.
מהי התרופה לפני המכה?
שידע למה חיים, בשביל מה חיים, מה מקור החיים, איך להשיג מקור החיים, מה זה דרגת האדם שבו.
מהי דרגת האדם שבו?
דרגת האדם שבו זה להכיר תוכנית הטבע, להכיר את הטבע. אותו כוח שפועל עלינו עם החוכמה, עם היחס מיוחד שפועל ו... אנחנו כולנו נמצאים תחתיו. את זה הוא צריך להכיר. למה? כי לזה בעצם השאלה שלו מדרגת האדם.
מה זה הכוח הזה? מי מכיר אותו? מה הוא?
אנחנו, מתוך המחקר שלנו בהטבע, מצד המדענים אני אומר, אנחנו מתחילים להכיר שהעולם הוא עגול, קשור בכל החלקים שלו, טבע שאנחנו קוראים, זה לא טבע שאתה יוצא לטבע מהבית שלך, לאיזה ירק, לאיזה יער. אלא אני מדבר על הטבע שזה כולל הכל מה שאתה מרגיש ורואה ועוד מעבר לזה שמדענים גם כן מגלים ועוד ועוד ועוד. כמה שאנחנו מגלים, אנחנו רואים בזה חוכמה אדירה, תוכנית, תוכנית מדויקת מאוד, מתחילתה ועד לאן, אנחנו לא יודעים לאן, בחוקים המוחלטים, שיוצרים את האבולוציה בדומם ובצומח ובחי ובדרגת האדם המדבר, ואנחנו מבינים שכל זה קורה עלינו, מעלינו, בלי לשאול אותנו, שאנחנו בעצמנו תוצאה מאותו הכוח הגדול שנמצא בתוך הטבע, ונסתר. ונסתר. יש בטבע איזה כוח, איזה מחשבה, שהיא פועלת. גם כן האסטרופיזיקאים, האסטרונומים, מי שמתעסק בחלל, הם, זה מעניין, הם אומרים שמה שהם מרגישים בחלל זה מחשבה. זה פלא. אנשים לגמרי חילונים, מחשבה מרגישים.
איך זה קשור לייאוש שלי?
אני רוצה להשיג את זה. אני חייב את זה.
מי רוצה?
אה?
מי רוצה?
האדם. האדם רוצה את זה. השאלות שמתעוררות היום, זה השאלות קיומיות. לא שאלות איפה יש לי פת לחם.
איבדתי אותך קצת. אמרנו מה נוסיף.
אנחנו צריכים ללמד את הילדים וגדולים, בחינוך החדש, באיזה עולם הם נמצאים.
לא כמו שלומדים היום בפיזיקה?
לא, מה, זה לא שייך לפיזיקה.
לא קשור לפיזיקה.
זה שייך לחיים שלהם.
אוקיי.
בפיזיקה זה משהו...
שהעולם מקושר ומחובר.
זה משהו מחוץ עלי. אני צריך ללמוד על עצמי.
בדיוק.
איך אני מקושר לעולם.
אוקיי.
כי הייאוש בי. אני צריך בעיקר...
זהו.
לראות איזה בעיות ישנם היום לפני האדם, גם נוער וגם מבוגר, ואיך אני יכול לעזור לו להתייחס נכון לעצמו ולחיים, כדי למנוע קודם כל את המחלה הזאת.
אוקיי, אז
שהיא נקראת ייאוש.
בדיוק. כן? מהמקום הזה, אז מה עושים? זה המטרה, למנוע ייאוש.
צריכים לראות לו קודם כל, לברר לו, מה המקור של הייאוש שבו.
שהוא?
שהוא אותה השאלה, מה טעם בחיי?
בשביל מה אני חי?
כן.
אוקיי. נביא לו גם תשובה או רק שאלה?
לא, גם תשובה. לא תשובה עצמה.
מה?
תשובה עצמה הוא צריך לגלות, צריך להרגיש. אלא אנחנו נראה לו דרך איך לעשות זאת.
מה הדרך?
הדרך? זה כבר, אני חושב, נושא של תוכנית הבאה.
נדלג על הדרך. מה הוא ימצא בזכות התוספת הזאת לידע שהוא מקבל היום?
מילוי לרצון שלו, לא צריך אדם כלום חוץ מזה.
לאיזה
אני
רצון?
בסך הכל, מה אני נותן לו? אמצעי איך להרגיע את השאלה הזאת, אבל בלהרגיע את השאלה הזאת, הוא באמת מממש דרגת האדם שבו. אנחנו הגענו לדרגת האדם, מדבר. אנחנו מרגישים עכשיו כסרונות, רצונות, מהדרגה הזאת. אנחנו לא יכולים למנוע את ההתפתחות שלנו, לא לעצור אותו ובכלום. ולכן אנחנו צריכים רק לדאוג איך אנחנו פותרים את הבעיה, איך אנחנו ממלאים כסרונות החדשים שהם כל הזמן מתעוררים יותר ויותר במין האנושי. זה דרגת אנוש, זה דרגת אדם, אדם, גבר, אנוש, יש הרבה שאלות, שמות לזה. אז איך אנחנו פותרים את הבעיה? על זה אני מדבר. חינוך צריך לפתור את זה, לתת לו דרך איך לפתור, לארגן לו את הסביבה. לתת לו אמצעים ביד, וגם כן ללוות אותו עד הפתרון. וזה אפשרי.
וזה ייצור ריגוש חדש?
זה ייצור עולם חדש.
מה
עולם
זה עושה?
עולם חדש, אנחנו נרגיש את עצמנו חדשים.
מבחינה רגשית, איך זה ישפיע עליי?
רגשית, גם העולם הוא זרקון רגשי, מה שמתואר בנו. מה יהיה?
איזה סוג של רגש יש שם?
שלמות. אני ממלא את עצמי בדרגה שעכשיו מתעוררת בי החדשה. בדרגת האדם. עד הרגע הזה אנחנו התעסקנו רק בקיום בימי. איך שהגוף שלי שיהיה חי, שיהיה בריא. זה היה עיקר. אני, משפחה, אתה, הכל על פני כדור הארץ. ולבית כברות. עכשיו אני שואל למעלה מזה. כך כולם. נקווה שנוכל לפתור את האנושות גם מתרופות נגד ייאוש וגם מהסמים.
תודה רבה.
הפרט שלנו נגמר. תודה לך, הרב לייטמן. תודה, ניצה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים. כל טוב, להתראות.